היי לישי.
היי רות, מה שלומך?
אני מרגישה בסדר גמור, איך אתה מרגיש?
את האמת, האפור היום אפור מאוד, כאילו קר לי, רטוב לי, פחות. היום אני בפחות.
הבנתי, אוקיי, טוב, אני יחסית בסדר.
אין ספק שאת תמיד בסדר.
לא תמיד, היום אני יחסית בסדר, בטח כשיורד גשם בחוץ, וגשם זה אחד הדברים האהובים עליי. אבל אני מבינה אותך, אני מבינה את מה שאתה אומר, את ההרגשה הזאת שיכול להיות מדוכדך מאוד כשיש אפור בחוץ, אפור מאוד. אז אנחנו הולכים לדבר היום, הרבה זמן לא הקלטנו פרק ביחד.
נכון, התגעגעתי.
לגמרי, גם אני התגעגעתי. אז אנחנו הולכים לדבר היום על נושא שככה קרוב ללב של שנינו. אני חושבת שאחד מהדברים שחיברו בינינו, הייתי אומרת אפילו, זה הפחד הזה. אם יש פחד שחיבר בינינו, זה הפחד הזה. ואנחנו הולכים לדבר על הפחד הזה מנטישה.
טוב, אז דבר שאני מבקש שתהיה מאוד מאוד עדינה, כי כשאת מעלה את הנושא הזה, אז אוטומטית ככה, בתוך הבטן מתחיל להתכווץ לי.
למה מתכווץ?
כי את יודעת, זה המקום, זה הבטן הרכה, תרתי משמע. זה המקום הזה של כאב, זה מקום של המון 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 פחד. כי הרי בעצם אנחנו חיים ומתקדמים בחיים שלנו על פי מה שלמדנו. זאת אומרת, אם בן אדם למד שלא יודע מה, יש לנו תינוק שעכשיו חם במים החמים, אז הוא יותר לא ייגע במים החמים.
אוי, הוא מת על לגעת בקפה החם שלי פעם אחר פעם אחר פעם, אבל כן, אני מבינה את הכוונה שלי.
בן אדם שנופל מאופניים. זאת אומרת, מבחינתי, מי שעבר גירושים, מי שעבר פרדות, מי שעבר כל מיני דברים כאלה, גם עם ההורים, בתא המשפחתי שלו, כל אחד מאיתנו עבר ואסף דברים במשך הזמן, וכל הדברים האלה הם בעצם היו האמורים שלנו, הפחדים שלנו. ופתאום את באה ואת לוקחת אותי למגרש משחקים של הפחדים שלי. ואיך אומרים? אני מעדיף את הגלידה עם השוקולד והסוכר והגלוטן ואת הכל. כאילו...
אתה אומר בעצם שהפחד, אז יש הרבה מאוד פחדים, אבל דווקא אנחנו מדברים על פחד מנטישה. הפחד הזה שינטשו אותך, שיעזבו אותך, שישאירו אותך כמו איזה אבן שאין לה הופכין, הייתי קוראת לזה ככה. כאילו לא יצטרכו אותך יותר. זה פחד שככה נוגע לך בבטן הרכה. זה בעצם מה שאתה אומר לי?
כן, לא רק זה. ואם אנחנו גם מדברים על הנושא שלנו שאנחנו התכנסנו לשמוע ומדברים על מיניות, אז אנחנו גם נוגעים בתפקידים. זאת אומרת, תמיד, לא יודע, אני קצת מגמגם אפילו, אני חושב על זה, אבל כשראינו פורנו בתור צעירים, אני, כשראיתי פורנו, תמיד אתה גבר שהוא גבר גבר כזה, והוא צריך להיות גבר גבר, ותמיד הוא מדריך, והוא מנחה, והוא מוביל, והוא מסדר, ולא ראיתי איזה מישהו כזה, שאתה יכול להיות היותר עייף, היותר חלש, היותר פצוע, היותר כואב.
למה אתה מקשר את זה לנטישה? את הדוגמה הזאת?
כי זה בעצם... אתה בעצם נוטש גם כן את התפקיד שלך. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על נטישה של אינטשו אותי, ומצד שני אני מסתכל על, 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 על ההסתכלות פנימית, על זה שאני בעצם גם נתת את הנטישה כנושא גדול, אני בעצם נוטש את התפקיד שלי במיניות או בזוגיות.
התפקיד שנתנו לך, לא את התפקיד האמיתי שלך. זאת אומרת, אתה אומר, יש כאן כמה היבטים. מצד אחד, יש את הפחד שינטשו אותי, שמישהו מהצד השני, לא משנה, זה יכול להיות בן זוג, אבא, אימא, חבר, חברה, כל אדם בכל מערכת יחסים, יגיד, לא מתאים לי יותר לישי, או רות, כן? דיברתי על עצמי ועל הפחד שלי, אבל זה פחד מעצמית מבחינתי, הפחד הזה מנטישה גם אצלי. אני לא רוצה אותך יותר, אני לא מעוניין במערכת יחסים איתך, יכול להיות כל מערכת יחסים. ואתה גם אומר, יש היבט של נטישה של תפקיד מסוים שנתנו לי. זה לא תפקיד שלקחת על עצמך. זאת אומרת, הגבר, ונתת דוגמה לסרטי פורנו, שבהם יש צורה מאוד מסוימת לגבר להיות, וזה לא רק בסרטי פורנו, אגב, זה כל התרבות שלנו.
נכון, מתינוק קטן שנופל, תהיה גבר, מה אתה בוכה, מה אתה ילדה? כאילו, ואז יש כאילו תפקיד של הגבר החסון, המאצ'ו, זה שמוביל, מדריך אותה, הכל, ואת הזאת שמותר לה לדבר על רגשות.
עכשיו, זה לא חייב להיות דווקא כזה אפילו, זה יכול להיות גם בהורות שלך, באבהות שלך, בילדיות שלך מול ההורים שלך, כל תפקיד שקיבלת אי פעם בחיים בתוך מערכת יחסים, שאתה בעצם אומר, אני לא רוצה לעשות את התפקיד הזה יותר, אני נוטש אותו, ואז מה שקורה זה שהצד השני נוטש את המערכת יחסים, כי אתה לא נמצא בתפקיד לשמו התכנסתם.
אני חושב שריכזת את זה בצורה יפה מאוד. הרבה פעמים פחד שלנו מנטישה, זה פחד שבעצם שלא נעמוד בציפיות שהציבו לנו. זאת אומרת, לא נהיה ילדים טובים, כמו שאת אומרת, ההורים שלנו לא ישימו עלינו. לא נקיים את התפקיד שלנו בתור בני זוג. זאת אומרת, כמה פעמים את ואני מכירים זוגות שיצא לנו פעם ללוות, שבעצם אמרו, היא השתנתה, הוא השתנה, הוא כבר לא עובד, הוא כבר לא מכניס כסף, היא כבר לא יפה כמו פעם.
או על ההפך, היא התפתחה.
כן, היא גדלה. היא
לומדת דברים חדשים, תחומי עניין שלה השתנו, היא פתאום התובנות שהיא הגיעה אליהן הן אחרות ממה שהיה כשהכרנו, הרצונות שלה, המחשבות שלה, הדעות שלה, ואני מרגיש שאני לא שייך לעולם הזה, ובעצם היא אפילו נטשה אותי, היא הלכה למקום חדש, בלי להושיט יד, להגיד בוא איתי, או
שדות זרים,
או כזה לבוא ולתת לי לטעום מהעולם שלה. או הפך, כן, זה יכול להיות גם גבר שנמצא במקום הזה, ואישה שמרגישה לא שייכת יותר, מרגישה נטושה. זאת אומרת, נטישה לא חייבת להיות שמישהו אורז מזוודה, כתבתי על זה בדיוק פוסט השבוע, אורז את המטלטלין שלו ועוזב לארץ אחרת. נטישה יכולה להיות גם תוך כדי מערכת יחסים.
יש גם הרבה דוגמאות שאומרים, אוקיי, הפרדנו חדרי שינה, שזה דברים פיזיים, אבל יש גם נטישה של הלב. זאת אומרת, שאתה, איך אמר לי אחד האנשים שאני מכיר, אנחנו עסק מופלא. זאת אומרת, כל אחד יודע מה התפקיד שלו, אני בקניות, היא בבית, היא על הילד הזה, אני על הילד ההוא. זאת אומרת, הכל כאילו מתוקתק, אבל ביניהם כלום. הם נטשו את הספינה, וכרגע יש להם כאילו עסק שהם עובדים בו, הם מסביב לשעון, ובעצם, נגיד, הם מחכים שהקטן, בדרך כלל לא הקטנה, הם יעברו את גיל העשרה, ואז הם יוכלו לפרק את החבילה באופן, נקרא לזה מתורבת, ראוי.
אבל זה, אני חושבת, זה כאילו הישורת האחרונה של הנטישה, רגע לפני שאנשים כבר עוזבים לגמרי, ופשוט הולכים ואומרים, פה אני לא רוצה להיות, אין כבר מה לעבוד, כאילו. אין על מה לעבוד, אין את מה לשנות. זה לא עובד יותר, אני פשוט הולך. זה כשיש פה שני אנשים שרוצים להיות אחד עם השנייה, אבל זה לא עובד. כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים עם הורים, או עם מערכות יחסים שקשורות לעבודה, או whatever, בפעמים אתה פשוט הולך, כי אתה מבין שאתה כבר לא שייך לשם יותר. ללכת זה שונה מלנטוש. לנטוש זה כמו כשיש אהבה, שיש חיבור, שיש איזה זרע שנזרע אי שם לפני הרבה מאוד זמן, שביניכם, והאדם השני, הצד השני, או אני אפילו, קם והולך בלי לתמלל את הרגשות שלי, בלי להסביר איפה אני מונח, בלי לנסות
להכין לפני כן.
בדיוק, להתגייס לפני זה למשהו משותף ביחד, בלי לתווך, בלי לתת יד, אלא להושיט כתף קרה, להגיד אני לא פה יותר. נטישה היא מאוד, היא גם מאוד עוצמתית, אבל היא מאוד מנוכרת, היא מאוד קרה. יש בה איזשהו כיפאון לנטישה. זה
משם בעצם שורש הכאב,
את אומרת.
זאת אומרת, את אומרת משם שורש הכאב. זאת אומרת שפתאום יש בום כזה, אתה לא מבין מה מימו ונשארתי לבדי.
לגמרי. אתה יכול לפגוש אנשים בתוך מערכות יחסים מיניות, שהם, ומשני ההיבטים שלהם, אנשים שמקיימים יחסי מין שהם לא נמצאים בתוך מערכת יחסים זוגית, ויש ביניהם איזשהו חיבור מאוד מאוד גדול בזמן שהם מקיימים את היחסי מין. יש קרבה, יש אינטימיות, יש ביטחון אפילו. ממש תוך כדי, יש הנאה מאוד מאוד גדולה של שני גופים שנפגשים. יש אפילו חיבור של הנשמה. איזושהי תחושה של התאהבות ושל קשר. משהו פה נמצא משותף ושאפשר לעבוד עליו ושיכול להתרקם כאן משהו. ויש צד אחד שנוטש רגע אחרי שגומרים. מסתובב לצד השני, או כמה אפילו והולך, כמה הסדרות וסרטים אנחנו רואים ככה, שנינו לא מגחכים על זה, אבל מסתכלים על זה אולי בעצב, הייתי אומרת, הוא קם והולך רגע שנייה אחרי שהוא היה בתוך הגוף שלה, למרות שכשהוא היה בתוך הגוף שלה, הוא הכי אף עליה והכי רצה אותה, או אתמול ראינו מישהי שהייתה הזמינה גבר לסיטואציה מינית בבית שלה, והייתה הכי כאילו משחקית וסקסית וכיפית, והיה ביניהם חיבור מאוד מאוד גדול, ורגע אחרי זה בבוקר כשהם קמו,
קח את הדברים שלה וסל עם העיניים.
בדיוק, כן. ממש, וכאילו עוד פעם ועוד פעם, וכמה עצב יש בסיטואציה כזאת, וסליחה מכל האנשים שנהנים לחיות ככה, אני מכבדת את הבחירות שלכם והכל טוב, בי זה מעלה עצב על המקום הזה שיש פה הזדמנות לשני אנשים להתחבר, והם בעצם נוטשים את ההזדמנות הזאת. אז זה אחד. והצד השני זה אנשים שחיים במערכות יחסים שהן ארוכות שנים, ואפילו מקיימים יחסי מין, נמצאים אחד עם השנייה, הוא בא, הוא נכנס אליה, היא נוגעת בו, היא רוצה את המין, ושנייה אחר כך, ברגע שאחד מהם גומר, הוא פשוט מסתובב לצד השני, והולך לישון. וכמה, מה זה מעלה בנו, התחושה הזאת של הנטישה הזאת, רגע שנייה אחרי שהיינו כל כך ביחד. זה לא סתם שאנשים מפחדים כל כך מנטישה.
אני יכול להגיד את זה, כאילו גם הם בתור נשים שנגיד מגיעות, ואנחנו מכירים את הסיפורים של, טוב יאללה אני נותנת לו, אז יאללה תגמור, עושה מה שהוא עושה, יאללה הוא כבר בפנים, תן לך לישון.
לגמרי,
ואז
וואו
פתאום,
כמה הרבה יש נשים
כאלה. ופתאום אתה בתור גבר, אתה אומר רק רגע, מה שיחקת איתי, היית איתי, אנחנו ביחד, מה, רצית רק כאילו, שאני, סליחה לביטוי, יפוק את החבילה ותן לך לישון בשקט, אני יכול מאוד להתחבר לזה למה שאת אומרת.
תראה לי, שי, אני אגיד לך משהו. לפני שהכרתי אותך, הייתי עם הרבה מאוד גברים בחיים שלי, כן? מגיל, לא יודעת, 16 ועד גיל 30, למרות שהייתי נשואה לאורך 7 שנים, ואחרי הגירושים לא שכבתי עם אף אחד עד שהכרתי אותך, אבל לפני הניסויים הראשונים שלי, קיימתי הרבה מאוד מערכות יחסים עם גברים, גם כאלה שהם היו מיניות. וההרגל הראשוני שלי היה שגבר שוכב איתי במפגש, אם אני מקיימת יחסי מין עם גבר במפגש הראשון, הסטטיסטיקה שלי אמרה, והיא הייתה באופן חד משמעי, שאין סיכוי שהגבר הזה נשאר. זה לא קורה.
זאת אומרת, הוא בא, הוא לוקח והוא הולך.
הוא לוקח והוא הולך, בדיוק.
take away כזה.
לגמרי. זה היה ברור, כאילו, אם לא בחרתי לקיים במפגש הראשון, יש סיכוי שהצלחתי להשאיר אותו, הוא לא נטש, הוא כאן כדי להישאר.
יש תפיסה כזאת של נשים, שאימהות בדרך כלל תמיד,
אל תתני לו.
אל תתני לו, הוא ילך.
אז אני אומרת לך, על הבשר שלי כאן, חוויתי את זה הרבה פעמים, לא 10 ולא 20, יותר, ממש ברמה הזאת. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, החיים הוכיחו לי שגברים, אתה יודע, יכול להיות שאתם מפוינט אוף ויו של גבר, אתה תספר משהו אחר, אבל החיים הוכיחו לי שגברים עוזבים אותי אחרי המפגש המיני הראשון.
למה? כי גבר רוצה לכבוש, כי
זה... לא יודעת, כי ככה זה היה. בסדר? הם עוזבים אותי. יכול להיות שהם חוזרים אחר כך שוב, אבל הם חוזרים למפגש מיני. הם לא חוזרים אליי למערכת יחסים, הם לא רוצים לבנות איתי משהו מעבר לזה. הם לוקחים, הם נוטשים. זה מה שלמדתי, ואז התחתנתי, באמת חייתי בזוגיות מונוגמית, ולא קיימתי יחסים עם אף אחד חוץ מהבן זוג שהיה לי, והתגרשתי, ולא קיימתי יחסים עם אף אחד בין הגירושים להיכרות איתך. ואני זוכרת שהכרנו, דיברנו קצת בטלפון, היה נורא משעשע, שאגתי מצחוק, אתה זוכר את זה, כמה שעות רצופות, במפגש, בשיחות הטלפוניות שלנו.
כן, היה מצחיק.
נפגשנו, המפגש בינינו היה מאוד מאוד אינטימי, לא במובן המיני. אתה זוכר אותו? שכבנו שם על האדמה, איפה זה היה?
האנדרטה, מול האנדרטה של חטיבת הנגב.
לגמרי, בבאר שבע.
הסתכלנו על הירח, הכוכבים. אני חושב שזה היה שיח אחר. אני חושב שזו הסיבה שהשאירה אותי איתך. כי גם אני לפני כן, באמת לקחתי מכל מה שבא ליד, ויצאתי והכרתי והייתי. ואני אומר, והיה פה איזה שיח אחר, רגשי. ואני לגמרי. רוצה להגיד שמבעיניי, את דיברת מקודם על הזוג הזה, על האנשים האלה, סליחה, שבעצם חיים, סליחה לביטוי, מסטוץ לצטוץ, או מערכת יחסים או מגע מזדמן כזה לאחר, אני הייתי שמה. זאת אומרת, מה שהיה מיוחד זה היה האינטימיות שבעצם פתחה את השער, ותמיד אני אומר שאצלי האינטימיות היא פתיחה לעולם המיניות, ולא לגמרי. להפך.
שזה מאוד מיוחד בך. אני כן זוכרת שקיימנו יחסים במפגש הראשון, שזה היה מאוד מפתיע, כי זה היה בניגוד לאג'נדה שהייתי איתה באותה שלב בחיים, אבל באמת היה חיבור מאוד גדול, וזה היה ברור שאנחנו מקיימים יחסים, לא הייתה שאלה פה בכלל, תוך כדי כאילו. אני זוכרת שכתבתי למטפלת שלי אפילו, דורית, אין מצב שאני מקיימת איתו יחסים, אני יוצאת לדייט, תני לי אנרגיה טובה, אבל אנחנו לא מקיימים יחסים. היא כתבה לי סבבה.
Never say never.
והגענו אליי הביתה אחרי שהיינו בדייט, ופשוט נשארת לישון, וקיימנו יחסים, והיה מדהים ומהמם וכיף ומענג מאוד. ואני זוכרת שנשקפתי במיטה, והסתובבתי אליך בחשש, אחרי ששנינו חווינו עונג מיני, והסתכלת לי בעיניים, וישנו פנים לפנים. אתה זוכר את זה? אחד מול העיניים של השנייה.
כן, אני עדיין לא מבין מה גורם לך כאילו להרגיש כאילו בוואו מה הסיפור הזה.
תקשיב, זה מטורף. הסתכלנו אחד לשנייה בעיניים, אולי שעה ובכיתי, ולא זזת משם. לא הלכת, לא נטשת, לא פחדת, לא נבהלת. היית שם איתי ברגע המאוד מאוד מיוחד הזה, שבו אנחנו, כבר קיבלת את כל מה שהיית צריך כביכול ממני, כן? סקס טוב, אוכל טוב, דייט מהסרטים, היה כיף.
את קצת עפה על עצמך, אבל בסדר, אוקיי.
לישי.
לא, 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 הכל טוב, אין הנחתום מעיד, כן.
היה כיף,
כאילו. היה כיף, היה כיף, כן.
מה אתה נשאר עכשיו? לא הצלחתי להבין את זה, לא הצלחתי להבין איך אתה נשאר. אני זוכרת את הבכי שעלה לי, של ההתרגשות שאתה ממשיך להיות כאן ולהסתכל לי בעיניים, למרות שאנחנו, כאילו, אתה יכול לקום, לקחת את מטלטליך ופשוט ללכת. לא, ונשארת. זה היה מאוד מאוד מיוחד, וזה היה הרגע שהבנתי שיש דבר כזה, אנשים שלא נוטשים. אנשים שיש להם אחריות בסיסית על חברות, על אכפתיות.
למה לנטוש? זאת אומרת, לצורך העניין, אם זה מנה שאת אוהבת לאכול, ואת אוהבת תמיד לאכול אותה, ואת תמיד אומרת, אם אני כבר במסעדה, אני אזמין אותה כי אף פעם אפשר ליפול בה, אז למה לנטוש? למה לא לנטוש דברים טובים?
אני מבינה את מה שאתה אומר היום, ברור לי, אבל ככה הורגלתי, אתה יודע, כל חוויית החיים שלי מהילדות, מגיל מאוד מאוד צעיר, היא הייתה של נטישה, שנוטשים אותי, שאנשים לא מסוגלים להתמודד, לא עם הרגשות שלי, לא עם התחושות שלי, לא עם הרצונות שלי, לא עם הפחדים שלי, והם לא נשארים, ומי שנשאר הוא כנראה צריך ממני משהו, או זקוק ממני למשהו. הוא לא נשאר כי כיף איתי, הוא לא נשאר כי נעים איתי. אני חושבת שכן, לא סתם נשארת, עשיתי עבודה די רצינית עם עצמי, מהמקום הזה של הליהנות מהלבד שלי, וליהנות אפילו מהמיניות שלי עם עצמי, לפני שהכרתי אותך. ככה שהתדר שהייתי בו, או מה ששידרתי החוצה, היה שנעים איתי וטוב איתי וכיף איתי ולא מפחיד פה.
אני יכול להגיד לך שגם היה עצוב איתך וגם היה עצוב איתי. כן. זה גם מה שהפך את זה למאוד אינטימי, שיכולנו לחשוף את הכאבים שלנו ולספר את הסיפורים שלנו ולהיות שם בקשב אחד לשנייה ושנייה לאחד. וזה מה שבעצם מאוד 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 עניין אותי בך. זאת אומרת, אני יכול להגיד שאת היית שונה מכל אנשים שיצאתי איתן לפני כן, וזה מה שהשאיר אותי, דווקא המיוחדות הזאת.
ודווקא זה מה שתמיד הפחיד אותי, שבגללו אינטשו אותי, ועדיין הוכחת לי לאורך כל המערכת יחסים הארוכת שנים כביכול שלנו, 6 שנים כמעט, שאתה לא נוטש, ואתה עדיין פה. לקח לי זמן לשנות את הדפוס הזה של אני נוטשת, לי לקח זמן לשנות אותו, הרי אתה לא רק ננטש, אתה תמיד גם זה שנוטש.
נכון, כי אתה בעצם אומר, זה מנגנון הגנה שלי, לפני, איך אומרים, אני אפרד ממנו לפני שהוא יפרד ממני, כאילו, אני אראה לו לפני כן, אני אתן את המכה הראשונה.
בדיוק.
זה לא בגלל לי עזבו אותי, אז אני בחרתי לעזוב.
אני בחרתי לעזוב.
אני קבעתי.
זה משפט מאוד, הלוואי, וכשאנשים יבחרו לעזוב בחיים של עצמם, שזה לגיטימי, כן? מותר לנו להגיד, המערכת היחסים הזאת היא לא מתאימה יותר, משלל סיבות. הלוואי וזה יהיה ממקום של שיח, ממקום שאפשר להסתכל בעיניים, לאהוב או האהובה שלי, זה לא קשור רק למין, או למערכת יחסים רומנטית, זה בכל מערכת יחסים.
ולהגיד תודה רבה, זה נגמר.
בעבודה, בעסק, בכל דבר, כן, אפילו אנשים מטופלים בקליניקה, או אנשים, אתה יודע, אפילו אנחנו שקונים איזשהו שירות של בעל מקצוע מסוים, שאנחנו מרגישים שאנחנו רבועים מהשירות הזה, או שלקחנו את מה שהיה לנו לקחת או לקבל, קיבלנו את מה שהיה לנו לקבל, ואנחנו לא זקוקים לעוד במקום הזה, ושיהיה קל לאנשים להגיב לזה בנעימות,
ולהגיד תודה רבה על מה שנתת לי.
בדיוק.
אני באחד, שתיים, שלוש. אני חושב שאם גם זוגות שהיום מבקשים לסיים את הקשר ביניהם ולהתגרש ככה, הגירושים היו הרבה יותר, נקרא לזה, עדינים, חלקים, פחות אנשים היו נפגעים.
נכון. מה גורם לנטישה, לא להיות, לא להיות פוגענית. זאת אומרת, מה הופך נטישה לנוכחות, גם אם אנחנו רוצים לעזוב?
שזה לא נטישה.
גם אם עכשיו לא נעים לנו? למשל,
זה בדיוק הנקודה, שזה לא נטישה.
אז מה זה כן? מה זה יכול להפוך?
זה דרך להיפרד, זה דרך להגיד תודה רבה. זה כמו שאנשים אומרים לעצמם, מסגלים לעצמם כל מיני הרגלים חדשים, כמו להגיד תודה רבה לסיגריות, ואני מסיימת לעשן, תודה רבה לפחממות, תודה רבה ללא יודע מה, לאלכוהול, כל מיני ריגושים. אני יכול להגיד שהאנשים עכשיו, כל מיני אנשים, בייחוד אחרי המלחמה, שחוזרים עם המון 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 אדרנלין, ובעצם הם עכשיו עוברים תהליך הפוך, הם צריכים בעצם להיפטר מהאדרנלין הזה, ואנחנו רואים את זה בנסיעה מטורפת בכבישים, כי הם צריכים את הריגושים, אנחנו רואים את זה באימורים, כל מיני אנשים שפשוט אני נמצא איתם במגע.
בסקס בלי סוף.
בסקס בלי סוף, סקס לא מוגן, סקס גם עם מגוון פרטנרים, וכאילו כל דבר, והצורך הזה להחזיק את האדרנלין הזה. אני מאמין שהנטישה היא ממקום מאוד 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 כואב. בדיוק, כאילו אולי לא התייחסנו לזה מספיק, אבל בעצם, מה זה בעצם אומר שאני אסיים קודם, לפני שהיא תסיים, או להפך?
מה, במיטה אתה מתכוון?
לא, 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 אני מדבר על מערכת היחסים.
אוקיי, חשבתי שאתה אומר...
זה בעצם אומר, אני לא מסוגל, לא מסוגלת, להסתכל לבן בת הזוג שלי בעיניים, ולהגיד לה, תקשיבי, קשה לי מה שקורה 1, 2, 3, זה כל כך קשה לי, שזה מעיב על כל מערכת היחסים, זה חונק אותי. בוא ננסה, בוא נראה. זאת אומרת, לצורך העניין, לפעמים אפשר לקחת משהו אחד שהוא חשוב, אני לא אומר שלא, ולנסות לטפל בו מאשר לזרוק. לא מזמן, כאילו, הייתי באיזה בית אבות, וראיתי שם ההבדל בין הצעירים לזקנים, ששואלים אותם, איך הצלחתם להחזיק כל כך הרבה שנים, או כל מיני כאלה, אז הם תמיד עונים לך. בדור שלנו תקנו דברים, לא זרקו וקנו חדש מעלי אקספרס.
אני מבינה את זה, זה צריך להיות אדם מיוחד כדי להגיד, אוקיי, בוא לא נשליך, אלא נתקן את מה ש... זה לא, זה לא, זה לא קל, לתקן את מה שיש בידיים שלנו.
שימי לב כמה הם בעלי מקצוע של, שעוסקים בתיקון נעלמו מהעולם שלנו. זאת אומרת, לצורך העניין, רפדים ורצאים ותופרות וכל מיני טכנאי טלוויזיה וכל מיני... היום כלום, אתה אומר, המחיר של הטכנאי הוא שני שליש מהתיקון, מהמוצר עצמו. בוא נעיף את זה, וזה משפיע גם כן ממחשב שנתקל, ואתה אומר, כבר תקנה חדש 4 שנים, אל תכניס אותו לתיקון, עד לזוגיות, שאת בעצמך לפעמים מספרת לי, ואת אומרת לי, חבר'ה, היו כך הרבה זמן, ופתאום כאילו חברות אמרו לה, יאללה, תזרקי.
תקשיב, אני מלווה נשים פה בקליניקה, שנותנות הזדמנות שנייה לגברים, שיתן כמה, במקרה, אני לא יודעת למה, שברמה של, כאילו, הייתה שם חוויית נטישה, היה שם חוויה שלא רצו אותי, היה שם חוויה אפילו של בגידה, ושל כאב גדול, או נשים שנמצאות במערכות יחסים כבר 20-30 שנה, שהן קשות, הן מורכבות, הן לא פשוטות, והן מצליחות לצבוע אותן פתאום באור חדש. הן פתאום מצליחות ליצור מיניות ואינטימיות, הן מצליחות ליצור חיבור ומשפחה ובית ולהקים, והם עוברים לגור ביחד, כאילו, קוראים דברים מדהימים.
אין ספק שאת מורה טובה לזה, כי רק מי שעבר את זה, הם יכול להבין על בשרו מה קורה שם. אני יכול להגיד לך שאצלי יש תהליך די דומה. לי יש כרגע נשים שבעצם חולמות ורוצות מחדש לבנות, וזה היכולת הזאת של לנתק יפה אולי מצד אחד, או אם אין להם, ולהאמין...
איך לא לנטוש, אלא להיפרד.
להיפרד מצד אחד. או אחרות שבעצם רוצות להגיע לחוף המבטחים האלה, אחרי שהם בעצם ננטשו, והם כבר... אחת אמרה לי, אני כבר מגברים לא מצפה לשום דבר. זאת אומרת, לצורך העניין, זה די נשמע כמו מה שאת תיארת בהתחלה, שגבר לצורך העניין בא, לוקח והולך.
ככה תפסתי את ה... ככה תפסתי, והמציאות הוכיחה לי את זה באיזשהו אופן. אני חושבת שמה שלימד אותי את המקום הזה של לא להיות בנטישה, זה כשאני הפכתי להיות נוכחת בחיים של עצמי. עם הפחדים, כי זה פחד מוות להיות נוכחת, פחד מוות להסתכל לעצמי בעיניים, פחד מוות לראות יופי על פני הכיעור שלי, ויש בי כיעור, גם פנימי בתוך הנפש, וגם חיצוני בגוף. שהוא בעיניי, כן, כמובן, בעיני המתבונן, יכול להיות שאתה לא תראה בזה כיעור, אבל אני...
לא, לרגע שפשפתי את המשקפיים, אז כאילו...
טוב, מחר יהיו לך משקפיים חדשים, תוכל לראות את הכיעור שלי קצת יותר טוב. אבל כן, המקום הזה שאני מסוגלת לעמוד, להתבונן בתוך הכיעור של עצמי, בתוך היופי של עצמי, כי גם את זה קשה לנו לראות הרבה מאוד פעמים, לא להקשיב למה שקורה מבחוץ, למי אומר לי מה, להיות נוכחת בתוך הדבר הזה בעצמי, ולא לנטוש את זה, לא לנטוש את החלקים המכוערים. אני יכולה לתת דוגמה, אם זה נראה מתאים פה עכשיו, אבל לא ללכת מזה, לא להתעלם מזה. אני זוכרת אותי עומדת שעות מול מראה, לא שעות, אבל דקות ארוכות, המצלמת את עצמי בסלפי בעירום, ומתבוננת בי, מתבוננת בי, איך זה נראה, וזה משהו מאוד חיצוני. אבל כותבת אותי, כותבת את התחושות ואת הרגשות שלי, ככה כל בוקר שמה אותם על השולחן, כותבת אותם למחברת, רואה מה עולה לי, ועלו לי הרבה דברים מכוערים, בושות, דברים שהם בושה עבורי. כשזה, כשהם מונחים פתאום על דף, ואני יכולה לראות אותם, אני יכולה לראות שנטשתי אותי הרבה מאוד פעמים, ולא הסכמתי לראות את הבושה הזאת, ולא הסכמתי להגיד שאני 1, 2, 3, 4. יכולתי להבין את מי שהלך, כשכל החלקים האלה היו סגורים בי. וכשהסכמתי להניח אותם לשולחן, גם אם לא שיניתי כלום בי, לא שיניתי בי משהו. יש כיעור בתוכי, כיעור זה מילה קשה, שהוא עדיין קיים. ועדיין, לדוגמה במערכת יחסים שלנו, אתה פה. לדוגמה במערכות יחסים אחרות, אנשים עדיין נמצאים איתי, כי הם נמצאים איתי על דברים אחרים.
כי הם רואים דברים אחרים. אני יכול להגיד לך שאצלי זה היה מאוד דומה, לי הפחד הוא שיתק אותי. נגיד, אני זוכר אחרי הגירושים, את הפחד הזה מלהיות לבד, ואז אתה כאילו מזנק ממערכת למערכת, ממסיבה למסיבה, כאילו לא להיות לבד. לשמחתי, היה לי גם חבר מאוד שתמך בי ונתן לי את האפשרות לגור ולהיות אצלהם כמשפחה, אז זה הקל, אבל הפחד הזה, כמו שאת אומרת, ברגע שאתה עובר דרך הפחד הזה, ואתה אומר, זה הפחד, זה הכאב שלי, זה הפציעה שלי, זה הגובה שלי, זה המשקל שלי, זה הנראות שלי, אלה הדברים שאני יותר אוהב והדברים שאני פחות אוהב, יש לך איזה הכרה, ואם אתה מגיע עם זה לבין בת אדם ממול, ואתם בעצם מציגים את התפריטים האלה, או את המפרט הטכני הזה, וכן מוצאים חיבור, אני מאמין שזה בעצם מתכון לחיבור טוב, לחיבור חזק ואמיתי.
אני מבינה.
והנה, על הדרך נתנו גם טיפ.
שהוא להתמודד עם מה שפחות יפה, נעים, סקסי, מיוחד, גם ב... לא דיברנו על זה הרבה, אבל גם בתוך מערכת יחסים מינית, כשמופיע כאב, לדוגמה.
ברור.
בזמן קיום יחסים. זה ממש לא ברור לי, שי. לך זה ברור, אבל זה מה זה לא ברור.
זה מה שאנחנו עושים פה.
זה מה זה לא ברור.
אז תרחיבי.
המקום הזה שאישה נניח כואב לה בזמן קיום יחסים, והיא ממשיכה. איך אמרה לי השבוע מישהי? כן, כואב לי, אבל אני ממשיכה, כי זה לא עכשיו כאבי תופת. אז אני ממשיכה, ואני יבשה, והוא אומר לי שהוא לא רוצה שמן, כי זה לא נעים לו על האיבר מין שלו, אז הוא לא מוכן שאני אמרח את עצמי, כי לא נעים להיות בתוכי עם שמן, או עם משחה כלשהו, הוא רוצה להרגיש את הנרתיק שלי כמו שהוא, נעים לו כשזה צר והדוק וכולי. והיא ממשיכה. היא ממשיכה לקיים איתו יחסים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
וואו.
מה שהיא עושה בעצם היא נוטשת. את הצרכים שלה, היא נוטשת את הרצונות שלה.
את הגוף שלה, זה כואב.
היא נוטשת את הגוף שלה, מה ימנע מהגבר הזה לנטוש אותה באיזשהו יום, אם היא נוטשת את עצמה ככה. והלוואי, ואתה יודע, ככה הסברתי לה, ככה הרבה חמלה ואהבה על החשיבות הזאת, שיהיה לה נעים ושיהיה לה נוח כשהיא מקיימת יחסים, שהיא גם תהנה, מערכת יחסים מינית, היא מערכת יחסים שמשלבת שני אנשים ביחד. זה ככה א' ב', אבל מעבר לזה, הפחד הכי גדול שלה זה שהוא לא יהיה איתה יותר, שהוא לא ירצה אותה, שהוא ילך, והגוף שלה מלא בדלקות ומלא בפטריות, ושפורית השתן שלה כל הזמן מודלקת. זה לא סתם.
הגוף צועק.
צועק להצילו, אומר, היי, את לא
עליי.
איתי, את לא איתי.
תסתכלי
לא
עליי, כן.
מי את? איפה אנחנו? מה קורה פה?
אני יכול להגיד לך שגם אצל גברים... בצד השני, אני יכול להגיד שבאיזה שיח בקבוצה שאני נמצא בה עכשיו על חבר'ה שחזרו מהמילואים, הם מדברים על זה שכאילו, הם מצפים שהם יחזרו להיות מה שהיה, ואין זמן שנייה להקל, וכבר הגעת, אז יש לי עכשיו כמה ימים, ואז אני מקבל את מחזור, אז יאללה. וכאילו, איך הוא כתב את זה שם בצורה יפה? אני מרגיש שאונסים אותי להיות גבר שצריך לחדור. זה היה משפט כזה שכאילו פרק אותי מבפנים. ודווקא אני חוזר למה שאמרנו, ונראה לי שאם זה נחתור לקראת סיום, זה היכולת הזאת להביא את הכאבים שלנו, את האמיתות. זאת אומרת, אני התאהבתי בך בגלל מה שעברת וסיפרת לי, והכנות והאמת שהייתה שם, והכוכבים שהיו שם, ובדיוק היום סודרים באותה צורה.
זאת אומרת שזה לא היו חלקים יפים בהכרח.
זהו.
לא ראיתי את הצד היפה שלי.
לא התאמצתי. ויכולתי להרגיש בבית, ואני חושב שהיום, בייחוד בעידן כל הפילטרים, סליחה שאני מביא את כל העולמות הדיגיטליים האלה, אבל אני חושב שהם משפיעים עלינו, אז עם כל הפילטרים וכל הדברים האלה, באתי נקי, וראיתי בן אדם שבאה מולי, והיא הייתה מאוד מאוד נקייה, יתרה מכך, היא גם לא השתדלה לעשות לי איזו הצגה. והרגעים האלה, זה היה הקסם.
אני חושבת שהתשובה לנטישה ככה, מאוד מאוד בגדול, זה לחזור לאיזשהו מקום אותנטי. לחזור לנוכחות בגוף של עצמנו, עם כל מה שהוא מביא. לחזור לנוכחות
רגש.
של הנשמה שלנו.
בדיוק.
של מי שאנחנו, ככה אנחנו. ככה אנחנו עכשיו. יש בזה משהו
אותנטי, אמיתי.
מאוד אותנטי, ומאוד מחבר לצד השני. הוא לא מרגיש מאוים, הוא לא מרגיש שהוא צריך.
ועוד דבר, הוא גם לא מרגיש מזויף. ואיתכן נשים, אל תיפגעי, סליחה שאני מכליל, אתם מאוד מאוד טובות בסליחה לביטוי לזייף. מטיפולים קוסמטיים עד תרגילים במיטה וקולות.
איזה נשים אתה מכיר חמוד.
אבל אני אומר, הרבה נשים...
יש תרבות של זיוף.
יש תרבות של זיוף. אני, אף אישה לא אומרת בת כמה היא באמת, כמה אתה נותן לי, או כמה זה פחות, או בוא נסתיר ו-IT aging, וכאילו, למה זה רע? איפה זה כתוב? אבל זה כבר נראה לי שיחה לפעם אחר.
לישי, תודה רבה.
וואו, תודה שחזרת אליי. זה היה מקסים להקליט אחרי הרבה זמן באמת, שככה לא עוד לצלנו.
כן, המלחמה הייתה אינטנסיבית פה אצלנו בבית. אנחנו גרים ככה עם שמיים קרובים לפיצוצים וכולי, זה לא פשוט להסתנכרן ביחד
אז אני באמת ימליץ דווקא בתקופה הזאת, משהו נשבר בנו ומשהו נבנה בנו, אז זה הזמן אולי לבנות מחדש, וכמו שירות אמרת, פשוט לבוא עם... איך שאתם, דרך הכאב, דרך הפחד, ולהצליח ביחד.
אז אם אהבתם את הפרק הזה, אני מזמינה אתכם להעביר אותו לאנשים שאתם אוהבים, שאכפת לכם מהם, שהם חשובים לכם, שאתם רוצים שהם יישארו ביחד, קודם כל עם עצמם, ואחר כך במערכות יחסים שהם נמצאים בהם, כדי שהם יקשיבו למילים שנאמרו פה, ולרעיונות שהגינו פה בעצם, ויוכלו לעשות טוב בחיים שלהם. ואתם מוזמנים גם לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, ואם יש שאלות, אם יש הצעות או רעיונות לפרקים נוספים, או אם מישהו מכם, מישהי מכם, רוצים להתייעץ איתנו, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, לכתוב לנו, אנחנו נשמח לכל דבר, אנחנו פה לשירותכם, אז שתעשו אהבה.
להתראות בפרק הבא.
להתראות.